מתוך פרשיות המשכן אנחנו יישר כוח. נעצרים באמצע קצת, לא בדיוק למנוחה, לעניין העגל, לחטא העגל. כן. אני רוצה בתוך כל סוגיית חטא העגל לגעת בנקודה שנראית לגמרי לגמרי לא קשורה, לא לחטא העגל, השאלה היא בכלל איך היא קשורה לפרשה. אחרי סיפור העגל והוויכוח הגדול של משה רבינו עם הקדוש ברוך הוא, רק רוצה להזכיר בכל השיעור מוקדש היא נשמת רבקה בת נפתלי, אמרתי לעצמי, אבל עזרת השם שזה היום, נכון? שהיום יום תירדה, עילוי לנשמה. אז אחרי חטא העגל ואחרי כל השיחה הארוכה והתחינות של משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא והוויכוח הגדול ועם עין מכני נא מספרך אשר כתבת, משה רבינו לוקח את האוהל ומשה ייקח את האוהל ונטלו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. זה לא אוהל מועד של המשכן. ועוד לפני המשכן, זה אוהל מועד הראשון שאותו מקים משה רבינו. והיה כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו איש פתח אוהלו והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. והיה כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. לא הפניתי לפסוקים, זה בפרק למד ג', בפרק למד ג', והפסוקים הראשונים, אני בפסוק י'. וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וקם כל העם והשתחוו איש פתח אוהלו. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. מה עושה פה יהושע בן נון? איך הוא קשור אלינו בכלל לעניין? מה החשיבות של הפעולה שלו לגבינו? אנחנו בסוגיה שלמה, ויהושע בן נון מופיע פה כמשרת משה שנמצא באוהל, וזה דווקא מופיע במקום שבו זה לא שיהושע מקבל ממשה, כי משה הרי נמצא עכשיו בדיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. יהושע בן נון לא שותף, הוא רק לא ימיש מתוך האוהל. האם, כלומר ברור שכן, אבל איך, האם לכל הדבר הזה יש חשיבות לסוגיה שלנו, לכל עניין חטא העגל, לכל... זה לא שאנחנו פוגשים אחר כך את משה נעזר ביהושע בתפילה, או... פגישה הראשונה שהייתה לנו עם משה, גם היא בפרשה שלנו. הפגישה הראשונה עם יהושע. משה, נפגשנו. הפגישה הראשונה עם יהושע, גם היא בפרשה שלנו, לא פה, אלא בזה שכשמשה רבינו עולה להר לקבל את התורה, אז יהושע עולה איתו, אבל הוא נעצר במחיצה בפני עצמו. משה עולה להר, יהושע עוצר במחיצה לעצמו, וכשהם יורדים, אז מתחילה שיחה, וזו הפגישה הראשונה שלנו עם יהושע בן נון. הוא הסוגיה שלנו, היום. אני רוצה טיפה להיכנס אליו. שבוע שעבר טיפ-טיפה דיברנו על משה שקיבל תורה מהסנה, מסיני. המשך אותה משנה זה ומסרה ליהושע. יהושע צריך להבין אותו היטב. אני רק אגנוב לשנייה אחת, כשהמשנה במסכת אבות אומרת, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. המשנה היא קשה מהמון כיוונים. עסקנו בזה בשבוע שעבר בכמה הקשרים, פחות בשיעור. אם המשנה באה לתאר את סדר השתלשלות התורה ולספר לנו על איך הוא עברה התורה ממשה לתורה שבעל פה, אם כך, המשנה היא קשה מאוד מאוד, גם מפני מה שכן כתוב בה וגם מפני מה שלא כתוב בה. ואני אסביר. סדר השתלשלות התורה מתואר בחז"ל בצורה אחרת לגמרי. חז"ל מתארים שמשה מעביר את התורה לאהרון, אהרון לאלעזר ואיתמר, אלעזר ואיתמר ל70 הזקנים, והם מעבירים לכל שבטי ישראל ולכל ישראל. אז אם מדובר בהשתלשלות התורה, איפה אלעזר? איפה הזקנים? הזקנים שמופיעים פה זה לא 70 הזקנים של משה, זה הזקנים של אחרי יהושע. שהרי הזקנים האלה מוסרים אחרי זה לנביאים והם לאנשי כנסת הגדולה. אז הזקנים כאן זה מאותניאל בן כנז וכלב בן יפונה ועד אלי הכהן, זה 300 שנה שמתחילים מיהושע. אני חוזר למשפט, אם מדובר בהשתלשלותה של התורה, חסר מה שלא כתוב פה, ועוד יותר קשה מה שכן כתוב פה. לא יהושע הוא מקבל התורה ממשה, אלא אהרון, אלעזר ואיתמר ו70 הזקנים. והזכרנו בשבוע שעבר בכמה הקשרים, לא בשיעור כאן. אם המשנה עוסקת בסדר השתלשלות התורה, היא לא הייתה צריכה להיות הפתיחה למסכת אבות, היא הייתה צריכה להיות הפתיחה לשישה סדרי משנה. השס היה צריך להתחיל עם המשנה הזו. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. לי פשוט שהמשנה מדברת על משהו לגמרי אחר. השבוע שעבר הזכרנו את שמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה, ודיברנו על בגדי כהונה, ועל שמעון הצדיק שיוצא עם בגדי הכהונה הגדולה לקבל את אלכסנדר מוקדון. אני אחזור לשם. אבל יהושע הוא החוליה שמעבירה את משה, וצריך להבין במה. אני סוגר סוגריים, חוזר ליהושע, כי הפגישה הראשונה שלנו בתורה עם יהושע היא בפרשה הזאת. היא לא באוהל שראינו עכשיו, אלא לפני כן. לפני כן היא מופיעה כאשר משה עולה להר למעלה, ואז הוא מקבל את ההוראה, לך רד כי שיחת עמך. את יהושע ראינו בפרק כ"ד עולה עם משה, וכאן נאמר למשה, לך רד כי שיחת עמך, סרו מהר מן הדרך, ובפרק ל"ב, פסוק ט, תתוו תצאין והלוחות מעשה אלוהים אמה והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות ומשה רבנו יורד והנה יהושע וישמע יהושע את כל העם ברעו ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה ויאמר משה ליהושע אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה כל ענות אנוכי שומע. חוץ מהשיחה הזאת, אף מילה. הפגישה הבאה עם יהושע, ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. אז מה בעצם תפקידו של יהושע? אני יודע שבסוף יהושע ימשיך את משה, אבל אלה הפגישות עם יהושע. יהושע עולה עם משה, נעמד במחיצה בפני עצמה, ומשה עולה להר. יהושע יורד עם משה מהמקום שמשה נפגש איתו במחצית הדרך ואומר כל מלחמה במחנה ומשה מתקן אותו. אין כל ענות גבורה, אין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. פסוק מדהים, לא יודע אם נספיק להיכנס אליו. ואז יהושע נעלם והוא מופיע שוב בזה שהוא לא ימיש מתוך האוהל במקום שעוד פעם אין לו שום תפקיד. אז הוא בעצם עומד במחצית ההר כשהוא לא עושה שום דבר במושגים שלנו. הוא לא מקבל. והוא נמצא באוהל. אגב, כשאני אומר הוא עומד במחצית ההר, אז מה קורה בהר למעלה? קבלת התורה ומשה לא אכל ולא שתה 40 יום ו-40 לילה. יהושע לא נמצא במקום הזה. חזל מתארים את זה מדהים במסכת יומה. חזל אומרים, כתוב בפסוק, לחם אבירים אכל איש. וחזל שואלים, מי זה האיש שאכל לחם אבירים? חזל מוכיחים שלחם אבירים הוא ביטוי למן. והפסוקים מופיעים בכלל בתיאור כל התקופה של יציאת מצרים והר סיני. ומתואר שם המן שיורד לישראל, ופתאום כתוב לחם אבירים אכל איש. האם איש זה כל אחד מישראל? מי זה האיש? ואז אומרים חז"ל, תיאור מדהים. איש זה יהושע בן נון, שנאמר כך לך איש, איש אשר רוח בו. איש זה יהושע בן נון. ומאיפה זה יהושע בן נון? כי כשהמן ירד, תמונה פשוטה, לא תמונה מסובכת, כי כשהמן ירד לבני ישראל, הוא ירד במחנה. עכשיו משה עולה להר. המן יורד מתתוו באייר, משה עולה להר בוו בסיוון. כשמשה עולה להר בוו בסיוון, הוא נמצא שם 40 יום ו-40 לילה. מה הוא אוכל? הוא לא אוכל. לחם לא אכל ומים לא שתה. מה אוכל עם ישראל? מן. יחד עם עם ישראל נמצאים גם המנהיגים, אהרון, חור, ודאי אלעזר, איתמר. הם אוכלים עם כל עם ישראל מן. שאלה כזאת שהיא יותר שייכת באמת לאימהות. 40 יום ו-40 לילה יהושע במחצית ההר, מה הוא אוכל? מאיפה הוא הביא אוכל? סנדוויצ'ים, מה הוא אכל? אין ברירה אלא רק אפשרות אחת. המן יורד לכל ישראל במחנה, ויורדת מנה מיוחדת ליהושע בהר. ומי שיש לו עיניים טובות ורואה את התמונה, רואה את המן יורד בשתי תחנות. כלומר, יהושע הוא משה, אבל שאוכל מן. משה נמצא בראש ההר ולא אוכל, ולא שותה 40 יום ו-40 לילה. יהושע נמצא במחצית ההר, ויורד לו מן ככה בכמויות שלו. זה ליהושע. ועל זה אומר הפסוק, אומרים חז"ל, לחם אבירים, את הלחם הזה שנבלע באיברים, או לחם אבירים, אכל איש. אבל מה תפקידו המעשי של יהושע? כשאנחנו רוצים ללמוד משהו, אז מה הוא עושה? מה תפקידו המעשי? משה נפגש בסנה ואומר לו הקדוש ברוך הוא ללכת, אומר לו משה, שלח נא ביד תשלח, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש את אהרון אחיך, אהרון יהיה לך לפה ואתה תהיה לאלוהים. עכשיו יש הגדרת תפקידים. הוא יהיה נביאיך. הם המדברים. מה עושה יהושע? מה הוא עושה באוהל? לא ימיש, הבנתי, אבל מה הוא עושה שם? משה מדבר עם השם פנים אל פנים, ויהושע לא ימי, הבנתי מה הוא לא עושה, מה כן? הדבר היחיד שאנחנו פוגשים את יהושע אומר, זה כל מלחמה במחנה, ובלי להבין מה כתוב בהמשך, משה אומר לו, לא נכון. זה הדבר היחיד שאנחנו פוגשים את יהושע. אגב, יש לנו רק עוד פגישה אחת עם יהושע, חוץ מבסיפור המרגלים הגדול. הפגישה הזאת תהיה אחרי האספסוף וקברות התאווה, עוד שנה, כשיצאו מהר סיני וירצו לאכול, אתם זוכרים? ואז יתנבאו אל דד ומידד, ויהושע ירוץ אל משה ויגיד, מה? אדוני משה כלהם, ומשה רבינו מה יגיד לו? לא נכון. המקנה אתה לי? מי שיעבור פעם על השיחות בין משה ליהושע אין שתיים, בשתיהן משה דוחה את מה שיהושע אומר, זהו, זה מה יש. מבחינה מעשית, אין יותר. וחוץ מזה קורא משה להושע בינון יהושע. אלא ששם בסיפור המרגלים אני מבין, הוא הנשיא לבני אפרים. הוא אחד משנים עשר המרגלים. ואחרי זה, כך אותו, והוא איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו, ונתת מאותך, אז הבנתי את הכל. סליחה? ודאי, נכון, יהושע חולש את המלאק ואת המו, אין דיבור. יהושע הוא המבצע של מה שמשה עושה מלמעלה. לאורך כל הדרך. יהושע הוא זה שממשיך את משה, בסדר? הוא עושה את הפעולה, גם שם כמו במחצית ההר. כלומר, יש את משה רבינו, עם אהרון וחור, יש את יהושע שחולש את המלאק ואת עמו, והכל נבנה שם עם ידי משה. אני חוזר לשאלה שבה פתחתי, ונחזור למלאק שם. אני חוזר לשאלה שבה פתחתי, מה המשמעות של הפגישה שלנו עם יהושע פה בסיפור חטא העגל? חטא אדוני אלינו יכולים שהכל נהיה בדברו. הביטוי נער הוא הביטוי שמופיע כאן בפרשה על יהושע. ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. שבוע שעבר דיברנו על בגדי כהונה. ותיארנו את שמעון הצדיק יוצא עם בגדי הכהונה אל מחוץ למקדש, ודיברנו על זה שבגדי הכהונה הם לכבוד ולתפארת. בגדי הכהונה הם באמת דבר מופלא, שלפעמים כשאתה חושב עליהם, יש פעמים שבהם אומן רוצה לתאר משהו, והוא מחביא או לא מדבר על המשהו שאותו הוא רוצה להדגיש. הוא מדבר על המון 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 דברים. יש נקודה אחת שאותה הוא רוצה להדגיש, ועל ידי זה שהוא לא מזכיר אותה בכלל, אולי היא הנקודה. יש 8 בגדים לכהן גדול, יש 4 בגדים לכהן אדיוט. וכהן מחוסר בגדים חייב מיטה. אבל יש דבר אחד שמשותף לכל הכהנים. כולם יחפים. אותם הכהנים שצריכים להיות לבושים בכל הבגדים המופלאים, כולם יחפים. שתי דמויות במקרא הצטוו להיות יחפים. משה ויהושע. משה נצטווה של נעליך מעל רגליך בסנה, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. יהושע מצטווה את זה ביריחו, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. זהו. מכאן ואילך, הכהנים הם אלה שנעליהם יהיו לא על רגליהם, וכמו שכהן מחוסר בגדים, בכל הבגדים חייב מיטה, כך באותה מידה אסור לכהן שיהיו לו נעליים ברגליו. זו תופעה שאני לא יודע אם שמים לב אליה כל כך, אבל היא תופעה מאוד חזקה. תארו את הכהן הגדול רגע עם הציץ, עם האפוד, עם מעיל תחלת ועל שולב פעמון ורימון, פעמון ורימון, וכולם יחפים. וקר, ירושלים, רצפה, כל כהן יחף. ובמשכן, ושם, נו. וכל הכהנים יחפים. אתם יודעים מה זה הנער הזה של יהושע? אני פתחתי במסכת אבות, אני אגיע אליה עוד מעט, אבל כשאנחנו מדברים על חטא העגל, ואומר הקדוש ברוך הוא למשה בפרשה שלנו, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי וכולי. עונה לו משה רבנו, ואתה אם תישא חטאתם. ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. היינו השבוע בזין באדר, הדברים ידועים של בעל התורים הם שבפרשה שקראנו בשבת האחרונה, פרשת תצווה, שמו של משה לא מופיע. בעל התורים אומר שזו הפרשה היחידה בתורה להוציא את ספר דברים בכמה פרשיות, אבל בכל החומשים שהם לא של משה, שמות ויקרא במדבר, ששמו של משה נעלם. בעל התורים מסביר שקללת חכם אפילו על חינם היא באה, לדבריו של משה, ועם עין מכני נא מספרך אשר כתבת, עשו את ההשפעה שלהם. ומפרשת כי תישא, כביכול מחפש הקדוש ברוך הוא רק לדחות את זה, אבל חייבים לממש את זה. וכך הולכים פרשה, 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 עד שמגיעים בסוף העיגול סוף לפרשת כמעט כי תישא, לפרשת תצווה, אין ברירה, חייבים לפרוע את החוב. ושם בפרשת תצווה נמחה שמו של משה. אבל האמת היא שפרשת תצווה לא רק ששמו של משה לא מופיע, אמנם באמת שמו לא מופיע, אבל אני חושב שכמעט אין פרשה שבה משה הוא הפעיל כמו בפרשת תצווה. הוא זה שחונך את כל הכהנים. אהרון הכהן יהיה זה שאחראי על המנורה ועל הדלקת הנרות. אבל איך מתחילה הפרשה? ואתה תצווה. זו פעם יחידה שביטוי כזה מופיע. בלשון של פרשנים, שמו של משה לא מופיע בפרשת תצווה. אבל עצמותו של משה, משה עצמו, לא השם, העצמות של משה היא זו שמופיעה ומשפיעה את כל מה שיש בפרשת תצווה. הוא חונך את הכהנים. הוא מעביר את הכוח בשבעת ימי המילואים של פרשת תצווה לאהרון הכהן ולכל הכהנים להמשיך. מופיע בספרי חסידות שמשה מופיע בעוד צורה בפרשת תצווה. בסוף הפרשה, בסוף הפרשה מופיע תמיד מספר הפסוקים בפרשה. מספר הפסוקים בפרשת תצווה הוא קוף א', 101. 101, ותמיד יש סימן וסימנך מיכאל. הופיע בספרי חסידות שמאה ואחד שזו הפרשה שבה משה לא מופיע, הוא הסכום של האותיות הנעלמות של משה. אותיות נעלמות פירושו בעברית לכל אות, כל אות היא גם מילה כשאתה מאיית אותה. כלומר, כשאתה רוצה להגיד את האות שין, אתה כותב שין. אבל אתה אומר את האות, אז אתה כותב שין יוד נון, וזה שין. זאת אומרת, האות הנגלית, הנקראת, יש אם למקרא, האות הנקראת זה שין. האות הנעלמת, האותיות הנעלמות זה יוד ונון. וכך לכל אות יש א', יש למד ופי. בתמימיות, האותיות הנעלמות מבטאים את מה שלמעלה מהשם הנגלה. יש את השם הנגלה פה ויש את השם הנסתר. משה, באותיות הנעלמות שלו מופיע, זה 101. מם, אז האות הנעלמת היא גם מם. שין זה יוד ונון, שביחד זה 40 ועוד 60. והי זה הי ואלף, שביחד זה 101. ובפרשת תצווה שמשה בשמו לא מופיע, זאת הפרשה שעצמותו של משה מופיעה יותר מכל פרשה. הוא לא כהן, אבל כל כוח הכהונה עובר ממנו. לא הוא מיטיב את הנרות, אבל כל כוח ההדלקה ניתן ממנו. הוא גם לא יישא בגדי כהונה בהמשך. אבל מה שממשיכים הכהנים ללבוש במרכאות כפולות כמוהו, זה את השל נעלך מעל רגליך. הסיבה שהם צריכים שלא להיות עם נעליים, זה כי המקום אשר הם עומדים עליו, אדמת קודש. מה בעצם הרעיון של משה כשהוא אומר ועם עין מכני נא מספרך אשר כתבת? למה על חטא העגל בא משה ואומר אם תישא חטאתם ועם עין מכני נא? הרי החוטאים בעגל הם אלה שעברו על התורה. משה רבינו לכאורה הוא זה שבא עכשיו לגלות לנו לא את אברהם, יצחק ויעקב, אלא את התורה. ומשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, מספרך, כלומר מספר התורה אני רוצה להיעלם. מה זה קשור? כלומר, למה על חטא העגל, למה התיקון על חטא העגל הוא אני לא רוצה להופיע בספר התורה? הסיפור של חטא העגל הוא ברור, והוא כל פרשת כי תישא. משה רבינו בא ללמד אותנו את היסוד הגדול שישראל קודמים לתורה. הוא בא ללמד אותנו את היסוד שאם אין ישראל, אין תורה. המהות, המהות, העצמות של כל המושגים שיש בעולם בכלל, זה מפני שישראל וקודש בריך הוא חד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שישראל עברו על התורה. ומשה רבינו אומר שבמקום שישראל לא מופיעים, אז התורה הנגלית לא קיימת. המהות של התורה היא ישראל. משה בשמו, משה, כפי שהוא מופיע, הוא מקבל התורה. אבל מכוח מה מקבל משה את התורה? משה קיבל תורה מסיני, ואת זה הוא מסר ליהושע. משה קיבל תורה מסיני, כי בביטולו של משה אל הקדוש ברוך הוא, בביטול הגמור, 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 הכי גמור שיכול להיות לישראל, לתורה, משה מקבל את התורה מסיני. אתם יודעים מה זה משה קיבל תורה מסיני? דיברנו על זה קצת. זה מתחיל כבר בסנה. בסנה מגיע משה ורואה את המראה הגדול, והוא שר לראות מדוע לא יבער הסנה, הסנה בוער ואיננו אוכל. והקדוש ברוך הוא רואה שהוא שר לראות, והוא קורא לו מתוך הסנה, ואלוקים מדבר אל משה מתוך הסנה. כשכתוב משה קיבל תורה מסיני, צריך לזכור את המושג הזה. זה לא בסיני, אין שם חשיבות לתיאור המקום. ההר הזה לא היה הר סיני אף פעם, הוא היה הר חורב. ומשה מגיע למדרגה שבה הוא שומע את האלוקות מדברת, את האלוקים מדבר מתוך, את האלוקים מדבר מתוך סנה. מדבר מתוך הר סיני זה אחר כך, קודם כל מדבר מתוך הסנה עצמו. אז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא את השאלה הגדולה. מי אנוכי כי ילך אל פרעה? וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא עונה לו, כי אהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מסביר רש"י, כי אהיה עמך, זו תשובה למי אנוכי כי ילך אל פרעה. השאלה היא מוזרה. מה פירוש מי אנוכי כי ילך אל פרעה? אמרתי לך ללכת לפרעה, אז מה פירוש מי אנוכי כי ילך אל פרעה? מה המקום לענווה הזאת עכשיו? אני שלחתי אותך לפרעה ואמרתי לך לך אל פרעה. אז מה זה מי אנוכי? אם אני שלחתי אותך זו טעות. משה רבנו אומר, ריבונו של עולם, אפשר בכלל במציאות ללכת אל פרעה? זאת אומרת, להפוך את המציאות הזאת של פרעה? להוציא את עצמי, להוציא את האדם, לצאת ממצרים, אפשר? המציאות הזאת של פרעה, אדם, אדם, בשר ודם, יכול לצאת מהמציאות הזאת של מצרים, מהטומאה הזאת, מהמציאות הזאת שלא מאפשרת לאלוקות להתגלות בעולם הזה? התשובה של הקדוש ברוך הוא היא מדהימה. התשובה היא אי אפשר. אי אפשר. אתה לא יכול. אף אחד לא יכול, וגם אתה לא יכול. אבל אתה תוכל, אתה יודע למה? כי זה בכלל לא אתה תהיה שם, זה אני אהיה שם. ויאמר לו, כי אהיה עמך. אתה הגעת למדרגה כזאת, שאתה צינור לגמרי, ששכינה מדברת מתוך גרונו. כשהרמב״ם מתאר את נבואתו של משה רבנו לעומת כל הנביאים, מתאר הרמב״ם מציאות אחרת בעולם. אי אפשר להוציא את ישראל, אי אפשר ללכת אל פרעה. בשביל ללכת אל פרעה, ולהצליח לצאת מהמציאות הזאת שפרעה מייצר בעולם, צריך להגיע לביטול כזה של משה ולהיות כי אהיה עמך. אנחנו תופסים את זה, זו נקודת הנקודות. עוד רגע נגיע למה שהוא שואל על עם ישראל ולתשובה של הקדוש ברוך הוא, כי זה השיא. כל ההגדה של פסח, אני רק רוצה להסביר את זה לשנייה אחת, כל ההגדה של פסח, אנחנו מתבלבלים בה. עבדים היינו לפרעה במצרים. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו. תמיד הבנתי, או פעם הבנתי, שהפירוש הוא כך. עבדים היינו לפרעה במצרים, וברוך השם יצאנו, ואם לא יצאנו, אם לא היינו יוצאים, אז היינו עבדים וכו'. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב עבדים היינו לפרעה במצרים. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים. אתם יודעים מה זה כתוב פה? אתם יודעים מה הפשט? עבדים היינו לפרעה במצרים, ואילו אנחנו היינו יוצאים ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו ממשיכים היינו להיות משועבדים במצרים. אנחנו מעולם לא יצאנו ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. גם משה לא הוציא אותנו ממצרים. מי שיעבור על האגדה יגלה את זה שלב אחרי שלב. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. האם אפשר לנצח את פרעו? אי אפשר. יש רק דרך אחת לנצח את פרעו. להיות משה. משה הוא זה שמגיע כבר אחרי כל השלבים שלו בגיל 80 בסנה, לזה שהמקום שהוא מגיע אליו הוא אדמת קודש, לא כי הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות מקדש, לא כי זה משכן, כי הוא עשה את המקום אדמת קודש. הוא כבר נמצא במקום שהוא מקדש את המקום מעבר למה שהוא הנגלה תופס את זה בכלל. יש את משה הנעלם. יש את משה שבפועל בניגלה נותן לנו את התורה. ויש את משה שהוא קיבל תורה מסיני. וכל התורה עוברת דרכו. הוא הבשר ודם שכותב ספר שלו, אלה הדברים אשר דיבר משה, וכל אות בספר שלו היא תורה שבכתב, כמו אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. איך מגדירים הראשונים? בארבעת החומשים הראשונים הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב, בארבעת החומשים האחרונים משה מדבר והשכינה מדברת מתוך גרונו. התוצאה היא אותה תוצאה, זו תורה שבכתב באותה צורה. עכשיו מגיע משה רבינו הרואה הנאמן. ואומר ריבונו של עולם, עכשיו באה השאלה הקשה שלי. זאת אומרת שאני, שהגעתי לזה שאני שומע את כל אלוקים מתוך הסנה, והסנה בוער ואיננו אוכל. זוכרים את הדרגות שתיארנו? המצרי מכה עברי, העברי מכה עברי עד שמגיעים לסנה. אני יכול להגיע לפרעו כי אהיה עמך. ומה זכו ישראל שיצאו ממצרים? שלא נבין את זה חס וחלילה בשטחיות. אני רוצה להבין את זה בעומק. כלומר, אני הולך עכשיו להגיד לעם ישראל שהם יצאו ממצרים, אבל בשביל לצאת ממצרים, אני צריך להיות בסנה. אני צריך להיות בכי אהיה עמך. אני צריך שהאלוקות תהיה בי כל כך חזקה, כל כך ממשית. העולם הוא ארצי. אני צריך, אתם יודעים מה זה של נעלך מעל רגליך? הנעליים הם הדבר המיוחד לאדם. חיות לא לובשות נעליים. הם הדבר המיוחד לאדם, כי האדם בזה מתנתק מהארציות. האדמה, האדמתיות, הארציות שואבת אותי. לכן תמיד אני לובש נעליים. אבל במקום שהמקום הוא אדמת קודש, אז אני והאדמה זה אחד. ומשה קיבל תורה מסיני, מהאדמה, מהקוצים. עכשיו מובנת השאלה, אני הולך לעם ישראל ואומר להם שהם יוצאים ממצרים. זה לא דמיונות? זה אפשרי? אני לא שואל על ההיסטוריה, אני שואל על כאן, היום בבוקר, כמו שאומרים. אתה אומר שמשה רבינו מגיע למדרגה של כי אהיה עמך. אני גם יכול. עונה לו הקדוש ברוך הוא, תשמעו את התשובה. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. על פי רש"י ההסבר הוא כך. כל יציאת מצרים זה רק האות לקראת העיקר. אתה יודע מה העיקר? שאתם תגיעו למעמד הר סיני, ומה יהיה שם? והוציאך את העם ממצרים? אז כל עם ישראל יגיע למעמד שעכשיו אתה הגעת אליו פה בסנה. אתה יודע מה יקרה אז? אז הר סיני אשן כולו. כי ירד עליו השם. ויעל אשנו כאשן הכבשן. שואלים המפרשים, איך הוא בדיוק מאשן? רש"י אומר, אשן זה לא שם דבר, אלא מאשן בפועל. אשן כולו, כאילו כתוב. הניקוד שם הוא קמץ פתח, אשן כולו. אז ההר מאשן, מה נשרף שם? אין עצים, מה נשרף? אבל מי שלומד פסוק, אין לו שום קושייה, כתוב מיד, מה נשרף? ויעל אשנו כאשן הכבשן, ראיתם פעם מחצבה? האבנים נשרפות. האדמה. ואז מה קורה כשאש שורפת את האבנים? אז האבנים מזדעזעות. כך מסבירים המפרשים, אנוכי ולא יהיה, לא מפי הקדוש ברוך הוא שמענו, אלא מפי הגבורה שמענו. אתם יודעים מה קרה כשעם ישראל הגיע למקום הזה? הוא ראה קולות מתוך ההר. בשלב הזה שהוא ראה את הקולות מתוך ההר, הוא פונה אל משה ואומר למשה, לא רוצים לשמוע ממך, רוצים לראות את מלכנו. אתם יודעים למה הם אומרים כך? כי הם אומרים, אנחנו משה. אתם זוכרים מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? בהוציאך את העם ממצרים, כולכם תהיו במעמד הסנה. אתה שואל מה זכו ישראל לצאת ממצרים, אתה מבין לאן אתה הגעת עכשיו? ואז שומע משה שבעצם הכוח שלו נובע בעומק, בעומק, בעומק מכוחם של ישראל. מהנפש האלוקית הזאת שיכולה לצאת ממצרים, שיכולה לראות את הקולות מתוך הסנה. מרגע זה ואילך עניינו של משה רבינו הוא להעביר את כוחו של משה, את הביטול הזה ואת האמונה המוחלטת הזאת, את היכולת לעלות מעל הארציות ולטעת אותה בכל אחד ואחד מאיתנו. זוכרים את הביטוי בפסוק? ויאמר כי אהיה עמך. מי אמר את זה? הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להזכיר לכם פסוק שהכרנו אותו הרבה פעמים. ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך. כי אם ליראה את השם. חז"ל ידוע. חז"ל אומרים כאן מדרש ידוע בגמרא כבר. זה כל מה שהשם שואל, ליראה את השם, אתו יראת שמיים, מילתא זוטרתא היא, האם יראת שמיים זה דבר כל כך זוטר, כל כך קטן? ותשובת חז"ל, אין, כן. לגבי משה, מילתא זוטרתא. מסביר האדמו"ר הזקן, ועד שלא שמתי לב לחיבור של הפסוקים האלה השבוע, אף פעם לא הבנתי את זה לעומק. גם עכשיו, מן הסתם לא, אבל לא הבנתי בכלל. אומר האדמו"ר הזקן, דבר מדהים. נו נפלא, בסדר. אז לגבי משה זה מילתא זוטרתא, אבל מה זה רלוונטי לי? למה זה מעניין אותי כל הסיפור הזה? ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, אתו יראת שמיים מילתא זוטרתא, כן לגבי משה זה מילתא זוטרתא, יופי. אבל לגביי זה לא מילתא זוטרתא, אז מה התשובה לשאלה? אומר האדמו"ר הזקן, אתה יודע מה כתוב בפסוק? מה השם אלוקיך שואל מעמך, לא מה השם אלוקיך שואל ממך. זה מה שחז"ל רצו להגיד. מה השם אלוקיך שואל מעמך? נחזיק טוב. מה השם אלוקיך שואל מהמשה שנמצא עמך? ראיה מהימנה רואה האמונה, לא הרואה הנאמן כמו שמתרגמים. ראיה מהימנה כפי שנקרא משה רבינו, כלומר זה שהוא הרועה שמראה בנו את האמונה כמו הרועה שמזין את צונו. זה שנתן בנו, שנותן עכשיו פה משה לשון הווה מתמשך. הראיה מהימנה שמראה בי את האמונה ומאפשר לי להיות בבחינה כזאת של אימך, מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם ליראה, מאימך מבחינת משה שבך. יש בך בחינה של משה. הבחינה הזו של משה זו הבחינה שיכולה לעלות למעלה מהארציות. היא יכולה לעלות למעלה מהמציאות. היא יכולה להיבטל אל האין סוף בתוך המציאות הכי צינית שיש בעולם. זו הבחינה שכשאמרו לה ללכת לפרעו כי אהיה עמך במסירות נפש, היא אמרה אני הולך, אבל מה זכו ישראל כשעצם המהות של השאלה הייתה האם גם הם יגיעו למעמד הסנה? אם תתחייב לי אני הולך. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, כולם יגיעו למעמד הסנה. כשמגיעים להר סיני והם רוצים להיות משה, אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם זה מצוין, אז למה צריך אותי עכשיו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך באבי ענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, בגלל שכל הזמן הם יצטרכו גם את משה, כדי שכל הזמן הם יוכלו להיות עמך. אתם יודעים מה הסיפור הגדה של פסח? שהנס שלנו הוא שלא יצאנו ממצרים, אלא שהקודש ברוך הוא הוציא אותנו. זה לא סיפור אקסודוס. זה מובי טוב. הסיפור הוא שהקודש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אנחנו עוררנו, אנחנו שמנו את הדם על המשקוף. נורא חבל ששוכחים, זה דבר שצריך לזכור מכיתה א'. איפה שמנו דם על הדלתות, נכון? מאיזה צד של הדלתות? זה מאוד חשוב. מבפנים. לא מבחוץ, מבפנים. פשט בפסוקים, רש"י מדבר על זה שם מיד. מבפנים, נכון שזה לא כמו הציור שזוכרים? אתם יודעים למה? כי אצלנו תמיד הדם מצויר מבחוץ, כדי שהקדוש ברוך הוא ידע באיזה דלת לדפוק. כי באמת אחרת סתם יהיה בעיה לדפוק, לא נעים, בשעות מאוחרות, זה גם אמצע הלילה, בבית שלא צריך, זה גם לא מנומס, זה גם כפול זמן. מסתבר, משונה, שהקדוש ברוך הוא ידע והיה לו מסודר, הכל היה לו בווייז, מסודר הכל. כפי שיש היה פתוח. אבל אני הייתי צריך להבין שאני עשיתי את ההתערות הדלטטה, כדי להפוך את האדמה לאדמת קודש. ואז אני יוצא ממצרים. את ליל הסדר הראשון שלנו ביציאה ממצרים חגגנו במצרים. לפני מכת חורות. לא יודע אם שרו בצאת ישראל ממצרים, זה היה ליל הסדר. ליל הסדר של יציאת מצרים היה במצרים, ושם הבנו שיצאנו ממצרים. כי לא יצאנו ממצרים. הוצאנו ממצרים. מי שלא מבין כך ישאל תמיד את השאלה הבאה שהיא השאלה הכי קשה בליל הסדר. אז יצאנו ממצרים. נו, אז אין עכשיו רומא. אז אין בבל. אז אין מצרים של היום. אין מצרים פה. אין לי פה מצרים ומלחמה כל הזמן. לא זה מה שהיה ביציאת מצרים בכלל. ביציאת מצרים לא יצאנו ממצרים. זה לא הסיפור. כן יצאנו טכנית. נו, אז מה? היו לנו עוד אירועים היסטוריים. זה לא הסיפור המעניין בכלל. ביציאת מצרים הקודש ברוך הוא הראה שאנחנו יכולים לנצח את פרעו. מכאן ואילך פרעו יש לו שעון חול שיגמר בשלב מסוים. זה הסיפור של פסח. יש לנו כוח לבטל חמץ. במחשבה שלנו. מחשבה של יהודי יכולה לבטל חמץ. אם הרהור תשובה אולי של יהודי עושה קידושין, מחשבה של יהודי מבטלת חמץ. כי הוצאנו ממצרים. חשבתם פעם שההגדה של פסח מתחילה במילים הלך מעניה. דיאחלו אבאתנה בארה דמצרים. זה מתחיל את המגיד. הלך מעניה דיאחלו אבאתנה בארה דמצרים. מתחילים את המגיד. כבר עשינו קדש ורחץ, קרפס יחץ. הילדים שואלים מה זה עושה פה הקרפס וזה, ועונים שזה בשביל שישאלו שאלות. הכל מצוין. הגבנו להנחתה מה שקוראים. ועכשיו, במקום שהילדים ישאלו מה נשתנה, אלה המילים הבאות, כבר מחכים למה נשתנה, הם כבר מחכים מסכנים, הריר יוצא כבר. מחכים, סבתא מתרגשת, כולם מחכים, מה נשתנה? מרים עורך הסדר את המצות, ואומר עכשיו כך. הלך מעניה, דיאכלו אבאתנה בארה דמצרים. אתה לא יכול לחכות קצת עם ה... אבל מילא, מילא, שנייה. כל דכפין ייתי ויאכול, כל דצריך ייתי ויפסח. בסדר. השתה עבדי. ואני חשבתי שהשנה בני חורים. אני הבנתי שעכשיו יוצאים ממצרים. אתם יודעים מה עושה עורך הסדר? על תחילת הסדר בא להוציא את הרוח מהמפרשים. ילדים, זה הכל נחמד, אבל זה לא ברצינות. מה הולך פה? השתה, לשנה הבאה בני חורים. השתה הכה, לשנה הבאה בארדיס. נו תתחילו, מה אני אשתן, וזה בתחילת המגיד, בארמית. יודעים מה הפשט? עורך הסדר אומר, עוד רגע כולנו שואלים שאלות. אתם ילדים, אני ילד של אבא, כולנו ילדים, כולם ישאלו שאלות. אבל אני לא הולך, איך אומרים הישראלים, לתחמן אף אחד. אני הולך לזרוק להעביר את השאלה הכי קשה. השאלה הכי קשה שאתם אפילו לא תשאלו, היא השאלה הבאה. אבא, אז יצאנו ממצרים, נו אז מה? אז אנחנו כבר לא במצרים? זהו, כבר אין רעבים? מה הסיפור הזה? אין יותר רעבים, כל דכפין ייתי ויכול? אין כאלה שאין להם כסף, אין כאלה שאין להם איפה לפסוח? אנחנו כבר לא עבדים? זאת השאלה שמצהיר עליה עורך הסדר. ואתם יודעים מה הוא עונה? הוא בא ואומר, אל תתבלבלו, הגדה של פסח זה לא סיפור הרואי על משהו שקרה. הגדה של פסח זה משהו הרבה יותר עמוק. השתה עבדי, ברור. כי כל עוד לא הגיעה הגאולה השלמה, אנחנו עדיין עבדים. ברור, הסיפור שלנו הוא לא על איך יצאנו ממצרים, אלא איך הקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו ממצרים, וכל ההגדה הולכת על הסיפור הזה. הוא לקח אותנו, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו? ועכשיו, איך זה ממשיך? למה לא התקרבנו לעבודתו? כי הרוונו המקום לעבודתו. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. בהוציאך את העם ממצרים, כולכם תגיעו לקיי עמך. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא משה רבינו ואומר לו, הרף ממני ואשמידם. אומר לו משה רבינו, מה פירוש? הרי אמרנו שכל הכוח שלי זה מישראל. אז אם התורה היא ספר שבו כוחם של ישראל לא מופיע, ישראל קודמים לתורה, מכין אינה מספרך אשר כתבת. אומר בעל הטורים, שמו של משה נמחה. אבל העצמות באה לידי ביטוי יותר חזק. מה עושה פה יהושע? מי קיבל תורה אמרנו ממשה? אהרון, אלעזר ואיתמר? זה פלא פלאות. זו מהפכה בכל מסכת אבות. נכון, את התורה מעביר משה לא ליהושע, הוא מעביר אותה לאהרון, ואהרון לאלעזר ואיתמר, ואלעזר ואיתמר ל-70 זקנים, ואנחנו מקבלים את התורה כך. אבל את הכוח להיות בטל בביטול גמור, גמור, גמור לקודש ברוך הוא. והביטול הזה הוא דרך הביטול הגמור למשה רבינו. את הכוח האמוני הזה של הביטול המוחלט, את זה מעביר משה ליהושע. איש אשר רוח בו, ואתה נותן לו רק דבר אחד, ונתת מהודך עליו. כל 70 הזקנים לומדים ממשה תורה, אבל יהושע נער, עוד רגע נגיע למילה הזאת, היא המילה המרכזית, לא ימיש מתוך האוהל, לא מפני שעכשיו משה מלמד אותו משהו, כי הוא מחובר לעצמותו של משה, הוא עם משה, כשמשה מדבר עם השם פנים אל פנים, יהושע נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע לא ימיש מהר סיני. יהושע במדרגה של ביטול למשה רבינו, ממילא הקדוש ברוך הוא כבר יוריד לו מן. יהושע כל עניינו זה שאין לו משלו כלום. ומשה רבינו קורא לו יהושע ואומר יא יושיעך מעצת מרגלים. הזכרנו פעם הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, שואל, יא יושיעך מעצת מרגלים, מה זה עצת מרגלים? ראינו הרבה דברים, ראינו חטא מרגלים, ראינו המון דברים, מה זה עצת מרגלים? מאיפה באה עצת מרגלים? הם לא הציעו כלום. ההפך, הם רק הציעו מה לא. מה הייתה עצת המרגלים? גם אצל כלב כתוב שכלב הלך והשתתח בחברון כדי להינצל מ... עצת חבריו, שלא יהיה ניסת אחר עצת חברה. מהי עצת המרגלים? הרי בדבר פלאי. כשמשה רבינו שלח את המרגלים, הוא שלח אותם לא כדי לבדוק אם מה שהקדוש ברוך הוא אומר זה כדאי או לא. הקדוש ברוך הוא אמר להיכנס לארץ. ואחרי זה מסתבר שכנראה היה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא למשה אם לשלוח או לא. אז מה הסברה של משה לשלוח? משה רבנו רוצה שבשכל, במוחין, בהיגיון, בשכנוע, כמו והיגדת לבינך, ילכו המרגלים ויביאו בשכל את החשק להיכנס לארץ. למה להיכנס לארץ? לא כי דמוקרטית זה מסתדר, כי טופוגרפית זה מסתדר, כי הקדוש ברוך הוא אמר. אבל תלכו ותראו אותה לאורכה ולרוחבה, ותגידו לנו איך היא ומה פירייה. ואז מי מחליט אם להיכנס ומי ייתן את הכוח? ודאי שהקדוש ברוך הוא ייתן את הכוח. מה גורם להיכנס לארץ? לא מידע טופוגרפי על המצב בנגב, אלא האמונה שלנו בלהיכנס לארץ. איך מתאר משה רבינו אחר כך? ובדבר הזה אינכם מאמינים באשם אלוקיכם. זה הכל מבחן של אמונה. מה הייתה הצעת מרגלים? הצעת מרגלים הייתה דבר אחד פשוט. הם חשבו שמעניין מה יש להם להציע. זה סוף ההצעה. ביידיש קוראים לזה אייצס גיבר. מישהו שאל אותך מה יש לך להציע? אתה נשלחת לתפקיד מאוד מסובך. אתה צריך עם השכל לשכנע, להגיע, הכל נכון, אבל אז לבטל את השכל, האמונה. כשהמרגלים מתחילים לתאר את הארץ, הם מתארים תיאור מדויק, באנו אל הארץ, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פירייה. אבל יש לנו מחשבה מסוימת. אפס כי אז העם. זה גרם. סברה. צריך להגיד את הסברה, להתמודד. עצת מרגלים. זאת עצת מרגלים. אתם יודעים מה עושה אז כלב? ויהס כלב את העם אל משה, ויאמר אלו נעלה, יכול נוכל, ירשנו אותה, כי יכול נוכל לה, זוכרים? זה נראה כאילו כלב פה איזה משהו ככה מתלהם, איזו הפגנה כזאת, גוש אמונים כזה, מה אתה צועק? מה? הם מדברים לעניין, אתה מדבר פה כל מיני דיבורים מתרגשים כאלה, תדבר לעניין, תענה למה שהם שאלו. אומר רשי, המצב היה כל כך אמור, שכלב היה צריך בשביל שישמעו אותו בכלל, לדאוג להסיט אותם. ויהס כלב את העם אל משה, העם היה כל כך חם על משה. אמר כלב, וכי זו בלבד עשה לנו בן אמרם. או, הייתה האזנה. כסבורים היו, אומר רשי, שהוא הולך עכשיו להגיד, תראו איזה עוד צרות. ואז פתאום הוא התחיל ואמר, ופה כולנו מתבלבלים, פעם דיברנו על זה בשיעור, כולם מתבלבלים פה. כולם ממשיכים עכשיו ואומרים, ואז הוא אמר, לא נעלה, כי אנחנו יכולים אם אנחנו מאמינים. טעות. כלומר, זה חצי נכון, אבל חצי נכון זה טעות הכי גדולה. זה נכון, אבל זה מסוכן מה שאמרתי. תראו מיד. ויהס כלב את העם אל משה, רשי. ויאמר, לא נעלה, יכול נוכל, ירשנו, אומר רשי. וכי זו בלבד, אמר כלב, עשה לנו בן אמרם, הלא קרא לנו את הים והגיז לנו את הסלב. אם הוא יאמר לנו לעלות השמיימה, אנחנו יכולים. אתם יודעים מה אמר כלב? אם נדע להיות בתהילים למשה, אז עלו נעלה וירשנו. לא אנחנו יכולים. אתם מבינים למה חצי טעות זה הכי מסוכן? כי המעפילים הבינו את מה שכלב אמר, עם חצי טעות. ואז אומר להם, משה, למה אתם עולים? הרי אין השם בקרבכם. הלא אין השם בקרבכם פילי פלאות, והפסוק מעיד. וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. אתם יודעים מה הפירוש אין השם בקרבכם? להחזיק חזק. אין השם בקרבכם פירושו, אין השם ומשה. אין השם לא דרך משה. אין מושג כזה. מדוע אתם עולים? למה אתם עולים? הרי אין השם בקרבכם. תיאור המקרא. וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. זה נשמע מסוכן, אתם יודעים מתי זה נשמע מסוכן? אם אתה לא תופס שמשה הוא ביטול מוחלט, 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 פלייט למגרמי כלום, אין לו כלום. שום דבר. את הביטול הזה שמאפשר אמונה בכל מציאות, כי אתם יודעים מתי אדם מאמין? אדם מאמין כשהוא מבין שלשום דבר אין כוח, כי הכל אלוקות. אז גם סנה בוער לא יתעכל, כי אלוקים מדבר ממנו. את הביטול הזה מעביר משה ליהושע. לביטול הזה קוראים של נעלך מעל רגליך. אתם יודעים מה צריך אדם שמגיע למקדש? יהודי מגיע למקדש להביא קורבן. הוא בא למקדש כי הוא זב, כי הוא מצורע, כי הוא רוצה לבטא שמחה, כי הוא מודה לקודש ברוך הוא, כי הוא לחוץ כלכלית, כי הוא רוצה להודות, כי הוא יהודי, כי הוא גוי, בית תפילה לכל העמים. אתם יודעים מה הוא רוצה לפגוש, או מה הוא זקוק לפגוש? הוא זקוק לפגוש בתוך המציאות אלוקות. אתם יודעים איך פוגשים אלוקות? הולכים ורואים אנשים יחפים. מעיל תחלת מלמעלה עד למטה. אתם יודעים מה זה המעיל הזה? המעיל הזה הוא דבר גבלת המעיל הזה. הרבה דברים במשכן היו תחלת, במקדש היו תחלת, הפרוכת, הכל. אבל המעיל זה הדבר היחיד שהיה כולו תחלת. בלי הפרעות. הכל תחלת. אין ארגמן, אין תולעת שני, אין שש, אין חוטי זהב, תחלת. אתם יודעים מה זה מעיל תחלת? מעיל תחלת זה שהשמיים נמשכים עד הרגליים. ומה יש ברגליים? ועל שולב פעמון ורימון, פעמון ורימון. נחלקים רשי והרמב"ן, איך זה היה פעמון ורימון, פעמון ורימון? הם לא חולקים על המספר, היו 72, כשם בין 72. אבל האם זה היה רימון ובתוכו האינבל, וזה מה שנקרא ובתוכם, ואז האינבל עשה את הפעמון, או שהיה רימון, פעמון, רימון, פעמון. הרעש היה בגלל המפגש של הכל ביחד, אבל הרימון היה חלול, ריק. רש"י הולך בשיטה השנייה. הרמב"ן שואל אותו, אז לשם מה הרימון אם הוא לא עושה גלינגלונג? ודנים בזה. אתם יודעים מה העומק של רש"י? פשוט. הרי כל התורה, המגמה של הפעמון ורימון, זה שכשהכהן הגדול נכנס, אז מה יקרה? נו, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. שיחה נפלאה, שואל הרבי, תגידו, זה לא הפוך מכל המגמה שלנו, של הכהן הגדול, של המקדש? מה, אנחנו באים לעשות פה רעש? לא ברעש, השם. הכל כל כך שקט. ביום כיפור, אגב, אין פעמון ורימון, פעמון ורימון. לא כי יש איסור, כשהוא לובש בגדי זהב יש. אלא בגדי לבן. מה הרעש הזה? למה רעש? טורם, למה לעשות רעש כל הזמן? אנחנו רואים לא אוהבים רעש, אנחנו אנשים שקטים, אנחנו מתורבתים. רעש עושים, אחד ומיה, תהילה, יש לנו פסוקים על זה אפילו. רעש עושים. רבי אומר בשיחה, דבר לא יאמן. באמת לא יפה לעשות רעש. אתם יודעים מי עושים רעש? הנוער שוליים. אלה בשוליים. אלה בעלי תשובה כאלה מתפרצים. קופצים ככה. אין להם את השקט, הם לא מתורבתים. צועקים! אתם יודעים למה רימונים וחלולים? כי ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אתם מבינים, נמצאים בשוליים של התחלת? זה רימונים סתם, זה רק עושה סתם רעש. אפילו גלינגלונג רשמי אין שם. סתם בשוליים. אתם יודעים מה עושים הרבה רימונים בשוליים? הם עושים שם המפורש בין עין בית אותיות. וכשהכהן הגדול נכנס, אתם יודעים מה הוא רוצה? הוא אומר לי, אדוני הקדוש המתורבת, השוקט, אתה יודע לשמוע את השקט ברעש של הרימונים? אתה יודע לשמוע את השקט גם ברעש הזה, שאתה לא יודע להכיר את הפריצת גדירות שלו? אתה יודע מה יש בשוליים של מעיל התחלת? אבל זה לא סוף הסיפור, מתחת למעיל התחלת ולשוליים. יש רגליים יחפות. כי הרגליים היחפות זה שכל אחד מהרימונים האלה במהותו הוא מרומם מהארציות והמקום שהוא עומד עליו אדמת קודש הוא. אני הכהן רק נציג שלו. חז"ל שואלים על מה בא המעיל לכפר. אומרים דבר מזעזע. אלמלא מעיל אין לנו תקומה, אומרים חז"ל. המעיל בא לכפר על לשון הרע. המעיל בא לכפר על לשון הרע. הלשון הרע הוא אי האמונה ברימון הזה. הלשון הרע הוא אי הידיעה שזכו ישראל. אתם יודעים כמה פעמים בסנה חוטף משה רבינו כל פעם מכה לפי מדרגתו? מצטרע, נחש, הכל הלשון הרע במושגים של משה, אנחנו לא מבינים כלום. אתה לא מבין שכל אחד מישראל הוא משה? הם לא יאמינו לי. נחש. ועוד שאלה, צרת. הכל בסנה, הכל בהר סיני. אתם מבינים מאיפה למד משה להגיד ועם עין מחי נינה? בתוך הפרשה נשארת שאלה אחת. וכשמשה ייעלם, תהיה בחינת משה? ואז מועידה התורה, ומשרתו יהושע בן נון נער. לא ימיש מתוך האוהל. אל תדאגו. יש כאן אחד זקן ששמו נער. איך אומר הפסוק בהושע? כי נער ישראל ואוהבהו. אז הפשט הפשוט אולי הוא כי נער ישראל ואוהביהו, כפי שחלק מהמפרשים אומרים, אני כל כך אוהב את עם ישראל, מאז שהם היו ילדים קטנים תמיד אהבתי אותו, היה כל כך עמוד. אבל בעומק אתם יודעים מה הפשט? אני אוהב אותו אהבה עצמית. אני אוהב אותו אהבה שאי אפשר להסביר אותה. יודעים למה? כי הוא נער. כי אין לו מי שלא כלום. מה שאוהבים גדול, מה שאוהבים זקן, זה כי מתפעלים. איך מופיע בספרים? האור שהוא מתאר מעיד על זה שיש מאור יותר גבוה. הוא מדבר על דברים מופלאים. אתם מכירים את האהבה לילד קטן, שאני אוהב אותו כי הוא ילד קטן, שהיא יותר גדולה מהכל? כי נער ישראל באוהביהו, זה עם זקן. שהוא נער. אומרים חזל, כמו מי? כמו ומשרתו יהושע בינון נער. רק מי שהוא נער בביטול גמור יכול להופיע פעמיים במקרא בוויכוח עם משה. כי הוא בכלל לא התבכח. אין לו שום בעיה להביא אותו. הוא בטל לאינסוף. הוא לא נמצא בתוך האוהל כי הוא בא ללמוד ממשה. עכשיו אתם מבינים את ההבדל בין מסכת אבות לבין כל השס? וכל השס שואלים איך מעבירים את התורה. זו הקדמה למסכת שבת, למסכת בבא קמא, בבא מציע, לכל הגדרה בהלכה. במסכת אבות שואלים איך מעבירים את משה רבינו לדורות. ועל זה עונים, משה קיבל תורה מהסנה, ואת הכוח הזה לקבל תורה מסיני הוא מסר לנו דרך יהושע. ויהושע מסר את זה לזקנים. מי זה הזקנים? השופטים. היו שם הרבה זקנים. למה הם נקראים זקנים? וזקנים מסרו על הנביאים, שואל המהר"ל, ומה עם המלכים? וממתי תורה מעברת על ידי נביאים? הרי חכם עדיף מנביא, נביאים הם לא מעבירי תורה מצד נבואתם, הם מעבירי דבר השם. את התפקיד הזה, את הניצוץ הזה, את הכוח הזה להיות משה, את הכוח להיות מעל הארציות, העביר משה מיהושע ויהושע לזקנים. לא מפני שיפתח היה שופט גדול, או מפני ששמשון, או מפני שעתניאל, אלא מפני שהם היו זקנים, זה קנה חוכמה, זו הנקודה שהעבירה את זה לנביאים. ונביאים, ואם דוד המלך שם, זה מצד היותו נביא. המהר"ל מפראג מעריך על זה במסכת אבות. ונביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה, על שמעון הצדיק דיברנו בפעם הקודמת. אבל אתם יודעים מה כתוב במסכת אבות? וכל מי שמופיע בהמשך, מופיע בתור ניצוץ משה, שבא לתת לנו את הכוח להיות משה. חז"ל אומרים, היי מן דבאי למהווי חסידה, מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילי דאבות. אתם יודעים מה זה היי מן דבאי למהווי חסידה? חסיד זה לפנים משורת הדין. אפשר לקיים את כל התורה כולה, ולהישאר על הקרקע. אבל מי שרוצה להיות חסיד, ושל נעלך מעל רגליך, שיפגש עם האבות, עם משה. משה זה לא אב בכוח שהוא אברהם, יצחק ויעקב, אבא ביולוגי של כולנו. הוא האבא שלנו במובן של מי שהיה אב לנביאים הקודמים לפניו והבאים אחריו, אב לחוכמה. הוא האב, הוא זה שמזכיר לנו את המקור. זה אבא. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא אבא, 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 כך הוא נקרא בביטוי, אבא לא אמא. יש פעמים שהוא נקרא אמא, בודדות, מדהימות, כאיש אשר אמו תנחמנו. אתם יודעים מה ההבדל בין אבא לאמא? אבא זה מי שמעביר את הטיפה, את הטיפת זרע, את הטיפה כפי שהיא נקראת, את הטיפה שבמוח, את ה-DNA, את ה-DNA שימשיך. איפה יופיע ה-DNA הזה? בלב, בציפורן. כשתרצו לבדוק את ה-DNA הזה במעבדה, הוא נמצא בציפורן בדיוק כמו בריאות ובלב ובמוח. עד רבה, לפעמים הציפורן נשארת הרבה יותר. ואם הציפורן היא ציפורן מעצבנת, כזה חודרנית, סליחה, תורדנית, קצת פושע ישראל כזה, ה-DNA נמצא בבן של שלו, הוא אבא. זה ה-DNA של אבא. יש לזה הרבה מינוסים. אבא יכול לברוח כביכול. אל מסתתר. גם הבן יכול לשכוח את אבא כביכול. נו, אז איך בכל זאת יש לב ויש ציפורן? אתם יודעים איך זה קרה? זה קרה כשהטיפה הזאת שהתה 9 חודשים ברחם של אמא. שם זה התפתח להיות לב, וזה התפתח להיות ריאה, וזה התפתח להיות רגל, וזה אוזן, וזה ציפורן. עכשיו אתם מבינים למה קורא הקודש ברוך הוא לילדיו בנים לאבא? אתם יודעים מה הדבר הראשון שבאים משה ואהרון להגיד לפרעו? מילה ראשונה, בני בכורי ישראל. לך לבדוק במעבדה. בני בכורי. אני אבא והם בנים. משה קיבל תורה מסיני, ועכשיו נספר לכם על המשה של כל דור ודור. שמעון הצדיק היה המשה שעומד מול אלכסנדר מוקדון. ועכשיו תלמד איך אתה עומד מול אלכסנדר מוקדון ומשיל נעלך מעל רגליך. אנטיגנוס איסוכו היה המשה של ההמשך. וכל הזוגות וכל התנאים זה ניצוצות משה שבאים לגלות לכל אחת ואחד מאיתנו את בחינת משה שבו. ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. ומשפט אחרון שמחזיר אותנו לתחילתה של הפרשה. זה נראה כאילו זאת פרשה אחת, ותחילתה של הפרשה לא קשורה. כבר אמרנו הרבה פעמים, שמה של פרשה מעיד על תוכנה של כל הפרשה. תחילתה של הפרשה בכתיסה את ראש בני ישראל בפרשת שקלים, זו הפרשה שנקרא פעמיים בחודש הזה. השבת בכתיסה, ובעוד שבועיים בשבת שלפני ראש חודש אדר שני. חז"ל אומרים, שני מדרשים מדהימים, בהם אני עומד. חז"ל אומרים במסכת מגילה שצריך לקרוא את פרשת שקלים בראש חודש אדר, כי אמר הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שעתיד המן הרשע לעמוד, והמן הרשע ישקול שקלים כדי לחסל את בני ישראל. זה המן שאומר, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. אמר הקדוש ברוך הוא, הקדימו שקליכם השקליו. במדרש אחר מופיע שצריך להביא מחצית השקל כדי לחפר ירושלמי. זה בבלי מה שאמרתי. ובירושלמי מופיע במגילה נורא, שצריך להביא מחצית השקל כדי לחפר על מחירת יוסף. במחירת יוסף קיבלו 20 כסף. וכל 2 כסף, אומרים חז"ל, זה מחצית שקל. ו10 אחים התחלקו ב-20 כסף. וכדי לחפר על המחירה צריך להביא מחצית השקל של כל עשרת האחים. אתם יודעים מה שני המדרשים אומרים? המן הרשע כשבא לחסל את ישראל, הוא מאוד שמח שזה נופל בדיוק בזמן שבו הפור הוא על משה. אתם יודעים למה? כי הוא הבין מה זה משה, הוא הבין שמשה מגלה את השורש, הוא מבין שמשה מגלה את מה זה ישראל. והמן בא ואמר לאחשוורוש, שבאמת לא כל כך התעניין דווקא בבעיה היהודית, היו דברים שעניינו אותו יותר, למשל ושתי ותחליפים, היו תמרוקים, היו שם כל מיני מנות, והיה שם גם קצת כסף, היו יין, היה הרבה דברים. והוא בא לאחשוורוש ואומר לו, אני אגדיר לך איך כל הבעיות של העולם ייפטרו. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. וכשאני אאבד אותם, 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. אתם יודעים מה הוא אומר לו במילה אחת, פורים קטן השבוע? הוא אומר לו, אדוני המלך, ישנו, תכניס לך לראש, ישנו. אל תתעלם. אל תתעלם, הצהרת כורש עובדת, לא עובדת. ישנו, העם הזה ישנו. והוא עם. גם אם באזרחות זה לא עונה להגדרות שאתה למדת בפרס. והוא עם אחד. אבל איך הוא אחד? הוא מפוזר. איך אחד מפוזר? איך מפוזר אחד? כמה שהוא יותר מפוזר, יותר מתגלה האחד שבו. ולא יעזור לך כל מה שתנסה להפריד אותם, הם עושים את זה מצוין לבד. הוא מפוזר והוא מפורד. אז איפה הוא נמצא? הוא בכל מדינות מלכותיך. אין מקום שהוא לא נמצא. זאת תהיה ההגדרה שלך כשתחפש. ואם מצאת מקום שלא מצאת שם מישהו מהעם, זה לא מקום. אין דבר כזה. ואני יכול לחסל את נקודת האחד, אתה יודע איך? אם אשכול מהם 10,000 כיכר כסף, תחזיקו טוב, אומרים התוספות במקום במסכת מגילה, שמעתי ש10,000 כיכר כסף עולים 60 ריבו מחצית השקל. אתם יודעים מה זו פרשת שקלים? פרשת שקלים זה הבירור שהיכולת לפגוש את הכהנים היחיפים היא לא פונקציה של איש אשר ידבנו ליבו. זה היכולת לפגוש מנורה ושולחן וארון וכפורת וקרובים וזר זהב. אבל היכולת לפגוש את משה, את של נעלך, את האלוקות שבי, נובעת מהעשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, ומההבנה שזכו ישראל לצאת ממצרים. שזכו ישראל למעמד הסנה. כשהמן תופס את הנקודה הזאת, הוא מצא את החודש שמת בו משה. ולא היה יודע שבאותו היום שמת משה, נולד משה. אתם יודעים מה זה נולד משה? זה מה שאמרנו עכשיו כל השיעור. לא היה יודע שכשמת משה, נולדה בחינת משה. פני יהושע כפני לבנה. הלבנה כל עוד משה נמצאת, זה כמו ירח ביום. אתם יודעים מה קורה ללבנה כשמשה נעלם? איזה אור. כשמת משה, נולד משה בכל אחד ואחד מאיתנו. כשמת משה, נולד שמעון הצדיק וכנסת הגדולה ואנטיגנוס איסוכו ושמעיה ואבטליון והילל ושמי ואני ואת ואתה. כי כשמת משה, אז הלבנה לא העירה בתוך היום יחד עם החמה, אלא כשמת משה העירה הלבנה בלילה. ולא היה יודע. הוא ראה שהחמה נעלמה, ולא היה יודע שהלבנה מאירה עכשיו אור שהיא לא העירה אף פעם לפני כן. ולא היה יודע. אתם יודעים מה זה כפרה על מכירת יוסף? זה כפרה על אי ההבנה שישראל קודמין, שהסברה שלך ראובן או שמעון או לוי בהוצאה את יוסף לא רלוונטיים. אתם יודעים איך מתחילה פרשת מחצית השקל? זה ייתנו. זה ייתנו. זוכרים זה? זה היה יוסף שהולך לחפש את אחיו ואומר את אחי אנוכי מבקש ושומע נשאו מזה. הסיעו עצמם מהאחווה, מהזה. מהשנים עשר של זין והי, מהזה, מהאחווה. זה יוסף שאמר למשה, לא למשה, אלא לבני ישראל, משה לוקח את התפקיד. פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. כשתיכנסו לארץ, אתם עוברים את הירדן. הדרך הנורמלית היא ללכת לירושלים. אבל בדרך הרבה לפני אתם הולכים לשכם כדי להחזיר אותי למקום שלקחתם. והמילה האחרונה של יוסף בעולם זה פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. אתם יודעים מה זה? כי תיסה. רש"י מסתבך בתחילת הפרשה, כי תיסה, כי תמנה, כי תיסה. כי תיסה, אומרים חז"ל בבבא בתרא, כשתרצה להגביה את ראשם, במה תרום קרנם של ישראל, בזה ייתנו של מחצית השקל. כי תיסה. איך מרוממים אותי מהארציות? במשה קיבל ובביטול של יהושע למשה ובביטול של משה לכלל ישראל ובידיעה שמשה הנגלה הוא לא הסוגיה, משה הנעלם הוא הסוגיה. זה ייתנו. זה כי תיסה. כל הפרשה כולה עוסקת בעצם בכוח הזה להיבטל אליו בביטול הגמור ששייך בכל אחד ואחד 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 מאיתנו. ממילא להיבטל לכל אחד ואחד. במה היא פותחת הפרשה? אל תמנה את ישראל. אל תיתן לאף אחד ערך. זה למעלה מערך. איסור למנות את ישראל הוא הסוד של היכולת להבין את ועם עין מחנינה, את הידיעה שאנחנו בנים של אב, ואת הידיעה שבכל אחד ואחד מישראל יש את הכוח לצאת ממצרים, כי הקודש ברוך הוא לא מלאך, לא שרף, לא שליח ולא אחר, כי הקודש ברוך הוא פה, מגלה את הבחינת משה שבי ומשה אותי מכל מציאות של פרעה ומצרים. ערב טוב ומבורך.